וברכה ובוקר טוב. אנחנו בפרק כה פסוק י"ד של ספר ויקרא בפרשת בהר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אז מה הפסוקים האלה באים לעשות כאן? כיוון שאנחנו מדברים על דיני היובל, אז זה גם נוגע לדיני מכירה של שדות וחזרתם לבעליהם. אז כאן יש הלכה ראשונה, לפני הדין של היובל, אסור להונות. מה זה להונות? אסור לרמות לגבי המחיר. לא תונו איש את אחיו. מצאנו פעמיים בתורה לא תונו, יש הונאת דברים ויש הונאת ממון. פה זה הונאת ממון. זאת אומרת שאתה לא יכול לרמות אותו לגבי המחיר. במספר שנים אחר היובל תקנה מת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. כי הרי כיוון שהשדה אמורה בעיקרון לחזור אל בעליה, אז אתה לא יכול לקחת מחיר מופקע, אתה צריך להתחשב בעובדה שעוד מעט זה היובל. לפי רוב השנים תרבה מקנתו, לפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. לא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני השם אלוהיכם. זה לא תונו איש את עמיתו, זה כבר הונאת דברים. כן. שאסור לצער את חברו בדיבורים קשים ושפוגעים בו. אז כי הונאת ממון והונאת דברים, סך הכל הם מאותו העניין שאתה פוגע בחברך, לא באופן פיזי, אלא אתה בעצם על ידי דיבורך רימית אותו או פגעת בו. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי, תשמרו, ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. אז זה, בכלל, הביטוי הזה הוא שייך לכל המצוות כולן, חוקותיי, משפטיי, ועשיתם אותם וישבתם, מה זה עושה כאן? בגלל שאם אתם יושבים לבטח, אז יש התוצאה שבנתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. ואז יש כל זה בהקשר של השמיטה והיובל, איך יש לנו מה לאכול. כלומר, הדברים קשורים זה בזה, הכל הובה על רקע מצוות השמיטה. וכי תום...
פעמיים וישבתם על הארץ לבטח, זה מופיע פעמיים ב...
איפה אתה רואה את זה? פעמיים?
וישבתם
לבטח
עליה.
וישבתם לבטח. י' ח' וי' ת'. י' ח' וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. כן, יש פה שני דברים. אם אתם שומרים את המצוות, אתם יושבים על הארץ לבטח. כלומר, אתם לא גולים ממנה. עכשיו, מכיוון שאתם לא גולים ממנה, אתם צריכים שהיא תיתן את פריה. אם היא נותנת פריה, אתם יושבים לבטח עליה. זאת אומרת, זה שני אופני ביטחון. יש הביטחון הצבאי, אחר כך הביטחון הכלכלי. אז על שניהם נאמר לשבת לבטח. וכי תאמרו, ואז כיוון שאתם צריכים לשבת לבטח עליה, על ידי שהארץ תיתן פריה, אז עולה השאלה, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה?
השאלה
שבארון
שמיטה גולים.
ברור, ברור.
תודה.
זה מה שאמרנו על החוקות לפני כן. אז מה הפתרון? וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשיתי את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן, עד השנה התשיעית עד בו תבואתה תאכלו ישן. עכשיו, זה, הדבר הזה ניתן לבחינה. כן? בזמן ששמיטה מן התורה, אז יש לנו הבטחה כזאת. כן? הטענה נגד היתר מכירת הקרקעות, שאיך אפשר, הרי התורה, איך אתה מוכר את הקרקעות בגלל שאתה חושש מבחינה כלכלית, והרי התורה הבטיחה שאם תשמור את השמיטה תהיה ברכה. אז זה נאמר כששמיטה דאורייתא, לא כששמיטה דרבנן. כששמיטה דרבנן אין לנו הבטחה כזאת. אבל הרב מרדכי אליהו סיפר על אחד הרבנים ששכחתי את שמו, שהייתה לו חלקת אדמה, ששם הוא היה מקיים כל מצוות התלויות בארץ, כולל מצוות שמיטה, והוא היה מודד בכל שנה את כמות היבול שלו, ובשנה השישית יצא לו תמיד פי שלוש. בסדר? אז יש אנשים מיוחדים שאצלם זה כך. אגב, בימינו יש הרבה אפשרויות, אם רוצים באמת לשמור את השמיטה בלי יתר המחירה, אז יש היום אופנים של שמירה על בקירור וכדומה, אפשר לשמור את השמיטה. רק צריך להעיר שאין ערך להחמרה כביכול על ידי שאדם קונה מיבול נוכרי, כדי לא למכור את האדמה לנוכרי. כן, כלומר, אלה שלא סומכים על היתר המכירה אומרים שיש איסור לתכונם, שאסור למכור את אדמת ארץ ישראל. אז מה הם עושים? הם קונים מהנוכרי ישירות ומחזקים את אחיזתו בארץ, שגם בזה נותנים לו חניה בקרקע, ולא עוד, אלא שהם פוגעים בקנו מיד עמיתך, שצריך להעדיף קנייה מבני עמך על פני בני עם אחר.
זה לא הולך היום שזה...
מה?
בפסקים האלו כתוב, הוא קנו מיד עמיתך.
כן, כן, ברור, יפה. אתה אומר שדווקא בהקשר הזה, הוא בא כאן, הוא קנו מיד עמיתך, שיש, שהשמיטה זה לא כדי שתקנה מיד הנוכרי. אם כי צריך לזכור, בימי בית שני, באמת היו מביאים גם יבולים מחוץ לארץ. היו מביאים חיטה מחוץ לארץ וכדומה, כי לא היה מספיק פה בארץ. וכי תאמרו, וציוויתי את ברכתי, כן. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן, עד השנה התשעית, עד בו תבואתה, תאכלו ישן. והארץ, צריך להוסיף על זה עוד משהו. למה בכלל התורה ציוותה על השמיטה? כן. אחת הסיבות זה שכתוב בספר דברים, פרשת ויתחנן, ונושנתם בארץ וישחתם. אם האדם מתרגל לקשר נושא, רצוף וקבוע עם האדמה, יש לו הידרדרות. לכן, פעם בשבע שנים, התורה אומרת להתנתק מן האדמה ולצאת לגלות. לאן יוצאים לגלות? לבתים. לא יוצאים לגלות מחוץ לארץ ישראל, יוצאים וגולים בתוך הבתים, ושנה זו מוקדשת ללימוד תורה, לרוחניות, וכל מה שמרומם את האדם מעל הטבע. אז זה... כן, ברור. אבל התורה מדברת על חברה שהייתה כמעט כולה חקלאית. אבל מה שזה אומר, שהשמיטה ניתנת כשיש אחיזה יתרה בארץ. בימינו, הסכנה היא הפוך, מיעוט אחיזה בארץ. ולכן, על פי אותו היגיון שמחייב את השמיטה, כדי שנשאר על הארץ, אותו היגיון מחייב שנעקוף את איסור השמיטה בימינו, כדי לחזק את הקשר אל הארץ. כלומר, זה היסוד.
למה נחיזה בארץ?
מה, עם ישראל בחלקו הגדול נמצא בחוץ לארץ. אז, אז לכן יש עניין לחזק את האחיזה בארץ. הרי כל היתר המכירה נולד בגלל מה שקרה בשנת תברשמם, שהייתה שנת שמיטה, וכמעט התבטלו היישובים. כן, אלמלא ההצלה שהצילה ברון רוטשילד את היישוב אז, באמת היישוב היה קורס, ואנשים היו גם מתים ברעב. אז ברור שבשביל להאחז בארץ, היה צריך לעקוף את איסור השמיטה. ולכן אפשר לומר שאתר המכירה זה לא ויתור, זה להפך. על פי ההיגיון של השמיטה, מתחייב לעשות את אתר המכירה. למה? אתה מאבד שווקים בחוץ לארץ. אם אתה לא מייצא, אז אתה מאבד את השווקים, הכלכלה מתמוטטת, הכלכלה החקלאית, הכוונה. המדינה לא תקרוס, אולי מותר, ברוך השם, אבל פגיעה בחקלאות בוודאי תהיה. עכשיו, אומה שאין לה חקלאות, היא אומה ללא שורשים. גם אם יש מעטים שהם עוסקים בחקלאות, חייב להיות שקצת שיעסקו בחקלאות. אגב, לפי התורה, מותר למכור, אין איסור לא תכונם כלפי גר תושב. זאת הסיבה שגם בשמיטה שעברה וגם בשמיטה הקודמת, ברבנות הראשית התקשרו אליי וביקשו שאני אספק להם גר תושב בשביל המכירה. ואמרתי להם, אבל גר תושב לא נוהג בזמן הזה. אז הם אמרו, כן, אבל לפי הראב"ד כן, ולפי הבנת הכסף משנה ברמב"ם אפשר, אז תביא לנו גר תושב. אז שלחתי להם, בכל אחת מהשמיטות, מישהו אחר, בן נוח, והוא הוכרז כגר תושב בבית הדין הגדול של הרבנות הראשית, ומכרו לו את האדמות. אני נכחתי במכירה בשני הפעמים, מאוד מרגש. אגב, בפעם השנייה דאגו שזה יהיה גר תושב שיש לו כבר קרקע, שלא יגידו אחיזה בקרקע, נותן לו אחיזה בקרקע, יש לו כבר קרקע. אבל אז זה כך ש... ואז אני הכרזתי ברשת שחזר מעמד גר תושב אחרי 2600 שנה. הדבר הזה גרם לתגובות בחוץ לארץ שמה פתאום וכו', אבל ברוך השם אנחנו הולכים ומתקדמים לקראת שמיטה דאורייתא.